שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קד, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, ציטוט מהמשנה, שלא ייתן הגזלן את הגזלה לא לבנו ולא לשלוחו של הנגזל, שזה לא נחשב שהוא השיב לו את הגזלה עד שהגזלה תגיע לידי הנגזל עצמו. הוא מביא על כך הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, שליח שעשאו בעדים. מסביר רשי, ראובן שיש לו חוב של מעות ביד שמעון, ומינה ראובן שליח בעדים כדי לקבל את המעות משמעון, ואכן שמעון נתן לשליח את המעות. רב חיסדא אמר שבמקרה כזה הווי שליח, ולכן אם נאנסו המעות בדרך, פטור בעל הבית שנתן את המעות לשליח, ורבא לעומת זאת אמר שלא הווי שליח. כך שאם נאנסו המעות בדרך, אז שמעון בעל הבית יהיה חייב לתת מעות אחרים לראובן. הוא מבאר את הגמרא את דעתו של כל אחד מהמוראים. רב חיסדא אמר שבמקרה כזה הווי שליח, מפני שלהכי תרחב וקמא בעדים דליקו ברשותי. סביר להניח שזו בדיוק הסיבה שראובן טרח למנות את השליח בפני עדים, כך שיעמוד הממון ברשות השליח ברגע שהוא קיבל אותו. ורבא לעומת זאת אמר, לא הווי שליח, שהשליח לא נחשב כשלוחו של ראובן, כך שאם נאנסו המעות לאחר שנתנו אותם לידי השליח, עדיין שמעון יהיה חייב עליהם, מפני שהכי כאמר, כך יכול ראובן לומר לשמעון, איני שמהם נאו, אי שמח צמוך, אני שולח אליך אדם מאמן שאתה יכול לסמוך עליו, אי בית, ואם אתה רוצה לשידור בידי, לשלוח בידיו את המעות עבורי, שדר בידי, אתה מוזמן לשלוח אותם בידיו. אבל לא התכוון ראובן שנתינת המעות לידי השליח נחשבת כנתינת המעות לידיו הוא. תנן, מקשה הגמרא על דעת רב חיסדא מהמשנה בבבא מציע שאומרת, השואל את הפרה, ושלחה המשאיל ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של המשאיל, או שהוא שילח אותה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של השואל. ומתה הפרה קודם שהיא הגיעה לידי השואל, הדין במקרה כזה שפטור השואל על הפרה מפני שהיא לא הגיעה לרשות השואל, ולכן הוא לא מתחייב באונסיה. עד לכאן ציטוט המשנה ומדייק את הגמרא. היי שלוחו איך היא דמי? מה שהזכירה המשנה שלוחו של השואל, באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דלא עשה השואל את השליח בעדים, אז אם כך מנאי הדינן. מאיכן אנחנו יודעים שזה שליח של השואל שקראה לו המשנה שלוחו? אלא בהכרח שהכוונה דעשה אותו השואל שליח בעדים. וקטני, ואמרה המשנה שבאופן כזה דפטור השואל. אז אם כך, קשה לרב חיסדא, שאמר ששליח שעשהו הבעלים בעדים, הוא נחשב כשליח לעניין קבלת המעות במקום הבעלים. עונה הגמרא שניתן לתרץ כדי אמר רב חיסדא בשאלה הבאה, שבמשנה מדובר בסחירו ולקיתו. החנמי, אז כך גם במשנה הזו ממסכת בבא מציע ניתן לומר שמדובר בסחירו ולקיתו. הוא מסביר רשי שיודעים שאותו אדם הוא אכן שליח מטעמו של השואל מפני שהוא שכירו, זאת אומרת שהוא נזכר עמו ליום או לחודש או לשנה או לשבת, דהיינו לשבע שנים. או מפני שהוא לקיתו, הוא מביא על כך רשי שני פירושים, או שמדובר שלקתו אצלו לדור עמו בביתו לצוותא בעלמא כדי שיהיה לו חברה. או פירוש שני שהכוונה שהוא עובד אצלו, שהוא לוקה תבואתו. כך או כך לא מדובר על מינוי מפורש בעדים ולכן לא קשה על רב חיסדא. ממשיכה הגמרא תנן, קשה על רב חיסדא ממשנתנו שאמרה, לא ייתן הגזלן את הגזלה, לא לבנו ולא לשלוחו של הנגזל. עד לכאן ציטוט המשנה ומבאר את הגמרא, היי שלוחו איך היא דמי? על איזה מציאות של שליח אמרה המשנה, שנתינת הגזלה לידיו לא נחשבת כנתינת הגזלה לנגזל? אם מדובר דלא עשאו שליח בעדים, אז מנאי הדינן בכלל שהוא שליחו, אלא לאו בהכרח צריך לומר דעשאו שליח בעדים. ובכל זאת אמרה המשנה שנתינת הגזלה לידיו לא נחשבת כנתינת הגזלה לידי הנגזל עצמו. וקשה על רב חיסדא שאמר ששליח שעשהו בעדים נחשב כשליח שנתינת דבר לידו כן נחשבת כנתינת הדבר לידי הבעלים. עונה הגמרא תרגמה, פירש רב חיסדא שהמשנה דיברה בסחירו ולקיתו, שידוע שהם אנשים מטעמו אבל הוא לא מינה אותם. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל אם כך, לפי הפירוש של רב חיסדא, אם מדובר על שליח שעשהו בעדים, מה יהיה הדין? החינם מידה ושליח? הוא יחשב כשליח שנתינת הדבר לידיו תחשב כנתינת הדבר ליד הבעלים? אבל אם כך, עד איתני סיפה, עד שהמשנה שונה בסיפה, אבל נותנו הגזלן את הגזלה לשליח בעדין, הרי הייתה יכולה המשנה לפלוג ולתני בדידי. להשמיע את הדין הזה, בלי לעבור למקרה אחר, אלא לשנות חילוק, בדין שליח של הבעלים, שאם מדובר על שליח שעשו בידי, אז האחינה מידה ושליח. ומזה שהמשנה לא אמרה את זה, ניתן להוכיח שגם שליח שעשו הבעלים בעדים לא נחשב כשליח. וממילא קשה על רב חיסדא, אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שהסיבה שהמשנה לא עשתה את החילוק בין שליח שעשו בעדים לשליח שלא עשו בעדים, זה מפני שלא פסיק עלי. זה לא דין שפסוק ומוחלט שלעולם שליח שעשו בעדים, נתינה לידיו נחשבת כנתינה ליד הבעלים, מה שאין כן שליח בעדי. שלא שנה אם עשו הנגזל לשליח על ידי שפנה לבית הדין שימנו אותו, ולא שנה אם עשו הגזלן לשליח בדין על ידי שהוא פנה לבית הדין שימנו אותו, בשני המקרים הווי שליח, שמשנתן לו הגזלן את הגזלה נפטר הגזלן, וזה לא משנה מי יזם את יצירת שליח הבדין, בין אם הנגזל יזם אותו, בין אם הגזלן יזם אותו. ולכן את הדין הזה אמרה המשנה, מפני שזה דין שפסיק עליה. הוא דבר פסוק ומוחלט, שהדין שלו זה בכל האפשרויות. מה שאין כן שליח שעשהו בעדין, דקי עשהו נגזל הוא דעה ושליח, שבמקרה שהנגזל מינה אותו בעדים, אז הוא אכן נחשב כשליח קבלה במקומו של הבעלים. אבל אם עשהו גזלן כשליח הולכה בעדים, אז ודאי שהוא לא אבי שליח לקבלת הדבר בשם הנגזל, ולכן לא נקטה המשנה את החילוק בין שליח שעשו בעדים לשליח שלא עשו בעדים, מפני שלא פסיק עלי. זה לא ביטוי פסוק ומוחלט שדינו שווה בכל האפשרויות. ועל פי ההסבר הזה אומרת הגמרא, ועל פי ההסבר הזה שהעמדנו שנתינת הגזלה לידי שליח בדי פותרת את הגזלן, ולא משנה מי יזם את הפנייה לבדין, אפילו אם עשו הגזלן ולא הנגזל, הרי שזה בא ולאפוקי להוציא מהייטנה. דתניה, שדבריו מובאים בברייתא הבאה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שליח בדין שעשהו הנגזל ולא עשהו גזלן, או אפשרות נוספת שמדובר על שליח שעשהו גזלן, ושלח הלה, דהיינו הנגזל, ונטל את שלו מידו של השליח, רק באופן כזה, פטור הגזלן מאונס הדרך, שאירה לגזלן שהוא החזיר. אבל אם הראה אונס לשליח הראשון, הרי שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, הגזלן יהיה חייב. ומביאה הגמרא, המוראים נוספים שאמרו כרב חיסדא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו ששליח שעשהו בעדים הווי שליח. ואם תאמר משנתנו, ואם תקשה מהמשנה שלנו שאמרה שלא ייתן הגזלן לשלוחו, ולא ניתן להסביר שמדובר על שליח שלא עשהו בעדים, כי אם כן, מאיכן אנחנו יודעים שהוא השליח שלו? אלא לכאורה משמע שהמשנה דיברה על שליח שכן עשהו הבעלים בעדים, ובכל זאת אמרה המשנה שנתינת הגזלה לידיו לא נחשבת כנתינת הגזלה לידי הנגזל. יענו על כך רבי יוחנן ורבי אלעזר שהמשנה מדברת בממציא לו שליח. דאמר לה הנגזל לחברו, אית לי זוזי גבי פלניה, יש לי זוזים שפלוני חייב לי ולא כמה שדר לו, והוא לא שולח אותם אליי, אית חזלי, אז בבקשה הראה לפניו ותציע את עצמך כשליח להעברת המעות אליי, דילמה איני שהוא דלא משכח לשידור אליי. כי אולי הסיבה שהוא לא מחזיר לי את המעות זה רק מפני שהוא לא מוצא שליח לשלוח אותם אליי. עד לכאן התירוץ הראשון של רבי יוחנן ורבי אלעזר לקושיה שלכאורה עולה ממשנתנו. אינמי, או גם תאמר תירוץ שני שניתן להעמיד את משנתנו כדי רב חיסדא, שמה שאמרה המשנה שליחו לא מדובר שהוא מינה אותו בעדים, אלא בסחירו או ולקיתו, שידוע ומפורסם שמדובר באדם מטעמו. ועוד באותו עניין אמר רב יהודה אמר שמואל, הפכנו דף, אין משלחים מאות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה. ומפרש תוספות, אם אדם אמר לסופר, כתוב לפלוני שישלח לי מאות על ידי פלוני, ואחר כך הוא חתם בדיוקני שלו, דהיינו בחותמת שלו, בסימן שלו על המסמך הזה, אז אפילו אם יש עדים החתומים על החותמת שלו, שהיא אכן הדיוקני שלו, זה אינו מועיל לפתור את משלח המאות מאחריות עליהם. אבל אם העדים היו חתומים על הנוסח הזה שהוא אמר לו לשלוח על ידו של השליח את המעות, במקרה כזה, השליח נחשב כשליח קבלה. אפשרות נוספת, אם הוא כתב בכתב ידו, שלח את המעות על ידי פלוני, גם אז השליח נחשב כשליח קבלה. אפשרות נוספת לביטוי דיוקני כותב רבי מאיר בר יקותיאל הכהן מרוטנבורג, הלא הוא מחבר ההגאות מימוניות על משנה תורה לרמב״ם. הוא היה בן דורו ומתלמידיו הגדולים של המהר"ם מרוטנבורג, הוא גם היה עמו בזמן שהותו במאסר. הוא היה גיסו של רבי מרדכי בן הלל, בעל ספר המורדכי. שניהם נרצחו על קידוש השם עם כל משפחתם ובני קהילתם במהלך פרעות ריינפלייש. רבי מאיר עם קהילת רוטנבורג בי"ב באב, וגיסו רבי מרדכי עם קהילת נירנברג בכ"ב באב, שנת ה' אלפים נ"ח, 1298 למניין הנוצרים. פייטן בלתי ידוע בין תקופתו קונן על הריגתו בלשון הזו, דחו דחיתני ללפול בשנת נ"ח לאלף השישי גאלתנו לזנוח, חם ליבי ונמס על הכהן המאיר, הדורש ומקיים, ההוגה והמבעיר. בימיו החל להיות נפוץ באירופה ספר משנה תורה של הרמב״ם, שבהרבה מפסקיו לא היו דבריו מתאימים לפסיקה המקובלת באשכנז. רבי מאיר הכהן כתב הגאות על הספרה ספרים מתוכו, להוציא את ספרי זרעים, עבודה, קורבנות וטהרה, ובהם הוא ליקט את דעותיהם של חכמי צרפת ואשכנז בנושאים בהם דן, ואף צירף לכל ספר לקט של תשובות גדולי אשכנז בעניינו. בספרו מוזכר המהר"ם מרוטנבורג לעתים בצירוף הברכה שיחיה, ולעתים כזכר צדיק לברכה, מכאן שחיבור הספר החל עוד בחייו של רבו ונמשך אחרי פטירתו. ולאחר שהוא מביא את פירוש הארוך ורשי למילה דיוקני, הוא אומר, ויש מפרשים, דיוקני זה מלשון דיוקני, שני קנים, כמו שלוקחים קנה אחד וחותכים אותו לשני קנים, ונותן אחד לנפקד, ואומר לו, מי שיביא לך את החלק השני של הקנה השייך לזה, על ידו תשלח לי את אשר לי בידך. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, שאם עדים חתומים עליה, זה סימן לכך, שבעל המעות התאמץ ורצה שהשליח יהיה שליח קבלה, ולכן משלחים את המעות בידיו, וזה פותר את המשלח מאחריות על המעות. אמרי, אמרו על כך את השאלה הבאה, לשמואל שאמר שאין משלחים מעות בדיוקני אפילו עדים חתומים עליה, מהי תקנתה? מה תקנתו של אדם שרוצה שאדם שחייב לו כסף יסכים לתת את הכסף לידי שליחו? עונה הגמרא שהתקנה היא, כי הדר רבי אבא, הווה מסיק זוזה, הוא היה נושה זוזים בדרב יוסף בר חמה. אמר לו רבי אבא לרב ספרה, בהדה דעתית, כאשר אתה מגיע לרב יוסף בר חמה, הייתינו ניאלי. תביא לי בבקשה את המעות שלי ממנו. כי עזה לאטם, כשהלך רב ספרה למקום של רב יוסף בר חמה, אמר לרבה, ברי בנו של רב יוסף בר חמה, מי כתב לך התקבלתי? האם רבי אבא הביא לך שטר שכתוב עליו התקבלתי מעותיי? על ידי קבלתו של רב ספרה, כדי שנוכל להביא לך את המעות, ולהיפטר מאחריות עליהם? אמר לי, ענה לו רב ספרה, שרבי אבא לא הביא לו שטר כזה. אז אמר לו רבה, איהכי, זיל ברישה, לך קודם כל, ויכתוב לך רבי אבא בשטר התקבלתי, ורק אז נוכל לתת לך את המעות. אבל לסוף, חשב על כך רבה עוד קצת, ואמר לרבה לרב ספרה, היא כתב לך נמי התקבלתי, בעצם גם אם הוא היה כותב לך שטר התקבלתי, לאו כלום הוא, זה לא היה עוזר לנו ולא היינו רוצים לתת לך את המעות, שהרי דילמה עד דעתית שחיב רבי אבא, כי אולי בעוד שתהיה בדרך בשובך אצלנו עם השטר שעליו כתוב התקבלתי, ימות רבי אבא ונפלו זוזה כמי יתמי, והמעות שאצלנו בעצם נופלים לירושה לפני היתומים של רבי אבא, ושטר והתקבלתי דרבי אבא כתב לך עליו כלום הוא. שהרי בטלה שליחותו קודם שאתה תקבל את המעות בשמו, כך שאם יערה אונס למעות בדרך, אנחנו נהיה חשופים לתביעה מהיתומים. אמר לי, אז שאל אותו רב ספרה, ואלא מה התקנת? אז מה תקנת הדבר שתתרצו לתת לי את המעות עבור רב יוסף בר חמה? ענה לו רבה, זיל נקנינו לך אגב ארעה, תחזור לרב יוסף בר חמה, והוא יקנה לך את המעות אגב כך שהוא יקנה לך קרקע, ואז המעות יהיו שלך בכל מקום שאין, שהרי כך אומרת הגמרא בקידושין, נכסים שאין להם אחריות כדוגמת מעות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות כדוגמת קרקע. ותעת, ואז תבוא אתה חזרה אלינו, וכתוב לן, כאשר ניתן לך את המעות, התקבלתי. ומביאה הגמרא סיפור על אדם שנקט את העצה הזאת, כי הדרב פאפה, הווה מסיק, הוא היה נושה 13,000 זוזי, 12,000 זוז על אדם שנמצא בבי חוזאי, מה שנקרא היום חוזיסטן בדרוב מערב פרס, וזה מקום שהיה מרוחק מאוד ממרכזה של בבל. אז מה עשה רב פאפה? אקנינו ניהלי. הוא הקנה את החוב לרב שמואל בר אבא, אגב, הסייפה דבייטה. הוא מביא לקרא ששני פירושים, או שהוא הקנה לו את החוב, אגב, הקניית מפתן ביתו, שאומנם עשוי מעץ, אבל הוא מחובר לקרקע ולכן הוא נחשב כקרקע, או שספה דבטה, הכוונה סוף הבית, שהוא יקנה לו את החוב, אגב כך שהוא יקנה לו זווית אחת מביתו. וכי עתה, וכאשר בא חזרה רב שמואל ברבא עם ה-12,000 זוז, נפק להפי, הלך לקראתו רב פאפה, עד מקום שנקרא טווח, משום שהוא היה שמח שהביא לו מאותיו. ציטוט מהמשנה, נתן לו את הקרן וכו'. ומזה שאמרה המשנה, שבמידה והוא נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, שאין הוא צריך ללך אחריו, על מה? תאמר שניתן להסיק מפה, שחיוב החומש ממונה הוא. ולא חייבה התורה את תשלום החומש כחלק מהליך הכפרה. ולכן נפקמינה נוספת, ואם מית, אם הגזלן מת לפני שהוא שילם לנגזל את החומש, משלם ליורשים, היורשים שלו ישלמו את חוב החומש לנגזל. ותנה נמי, וכך גם שנינו במשנתנו שאמרה, שאם נתן את הקרן ונשבע לשקר על החומש, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, הרי מוסיף חומש על חומש. על מה? זאת אומרת, שחיוב החומשה ממונה הוא. ותניה נמי אחי, וכך גם שנינו בברייתא הבאה, הגוזל את חברו ונשבע לו, ואחר כך הודע שהוא נשבע לשקר ומת, יורשים של הגזלן משלמים קרן וחומש מתוך נכסי אביהם, ופטורים מן האשם. שהרי מתו בעליו של האשם, אז גם אם יפרישו בחייו, הוא היה טעון רעייה, עד שיפול בו מום, ואז ניתן לפדות אותו, ולהביא בכסף קורבן עולה, ובמקרה שהאבא לא הפריש את קורבן אשם הגזלות, אז היורשים פטורים מלהפריש אותו, שהרי קורבן אשם עניינו כפרה ולא ממון, ואין יכולת של כפרה למתים. עד לכאן הסבר הברייתא, ומקשה הגמרא ויורשים בני שילום מחומשה דאבו או נאבו. האם יורשים צריכים לשלם את חיוב החומש שהיה מוטל על אביהם הגזלן שנשבע לשקר והודה? ורמינו, והרי יש על כך סתירה מברייתא אחרת שאומרת, ומביא לנו רשי את תחילת הברייתא מתורת כהנים, שנאמר בפסוק אשר גזל, ואמרה הברייתא שעל גזלו הוא מוסיף חומש ולא על גזלת אביו. אבל עדיין אומר התנא, אני אומר שהמיעוט של אשר גזל מספיק ללמד אותנו שאימתי אינו משלם חומש על גזל אביו, רק בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו. אבל במקרה שהוא נשבע ולא אביו, או אביו נשבע ולא הוא, או שגם הוא ואביו נשבעו לשקר, מניין שגם במקרים האלה הבן אינו משלם חומש על מה שגזל אביו? תלמוד לומר, הדבר נלמד משאר היתורים שנאמרו בפסוק, ונקרא את הפסוק במלואו, והיה כי יכתב השם וישיב את הגזלה אשר גזל, ועכשיו ממשיך הפסוק ומפרט, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא. הרי שמכאן לומדים שהיורש לא משלם את חיוב החומש שהיה על אביו, וזה עומד בסתירה לדברי הברייתא הקודמת שאמרה שיורשים משלמים קרן וחומש. עונה על כך, אמר רב נחמן לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות. כאן בברייתא הראשונה שחייבה את היורשים לשלם את החומש, מדובר שהודה האב לפני שהוא מת, והתחייב בתשלום החודש, ולכן היורשים צריכים לשלם את זה מנכסיו. וכאן בברייתא מתורת כהנים שאמרה שיורש לא משלם את החומש שהיה מוטל על גזל אביו, מדובר שלא הודה. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שכוונה דברי רב נחמן, שלא הודה לא האב ולא הבן. אבל אם כך שואלת הגמרא, היא לא הודה אף אחד מהם, אז קרן נמי לא משלם. גם את השלום הגזלה עצמה הם לא צריכים לשלם, שהרי הם לא מודים בדבר. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, אחי נמי, שאכן כך כוונת הברייתא לומר, דלא משלם אפילו את הקרן, הרי לא ניתן לומר כך, משתי סיבות. סיבה ראשונה, ועמי דקה מהדר החומש. הרי מזה שהתנה של הברייתא מתורת כהנים, מחפש את המקור לפתור את היורש מתשלום החומש, למאמרה, זאת אומרת שפשוט לא עוד קרן משלם. ועוד סיבה שנייה, תניה, הרי שנינו שם בהמשך הברייתא, ועדיין אני אומר, אימתי הוא משלם קרן על גזל אביו, בזמן שנשבע הוא ואביו. אבל במקרה שנשבע אביו ולא הוא, או שנשבע הוא ולא אביו, או שלא נשבעו לא הוא ולא אביו, מניין שבכל זאת יצטרך הבן לשלם את הקרן של גזל אביו, תלמוד לומר, את כל הריבוי של הלשונות בפסוק, לשון של גזלה, לשון של ועושק, לשון של אבדה ולשון של ופיקדון. ומסיים התנא את הברייתא במילים, יש תלמוד. ובמאמר מוסגר אומרת הגמרא, וייטיב ישב רב הונה וכאמר להשמעתה, לימד את הברייתא הבאה. אמר לי, שאל אותו רבא ברי, בנו, שתי המילים האחרונות שאמרת בברייתא, האם יש תלמוד כאמר מר, או ששמעתי את דבריך לא נכון, ובעצם ישתלמו כאמר מר? הוא מסביר רש"י את הנפקמינה בין שתי האפשרויות. אם התנא של הברייתא אמר את המילים יש תלמוד, משמע שהוא למד מהריבועים בפסוק שהבן חייב לשלם את השלום הקרן של גזלת אביו, אבל אם אתה רבונה אמרת ישתלמו, אז משמעות הדבר שחיוב תשלום הקרן זה מסברה ולא מפסוקים. אמר לי, ענה לו רבונה, יש תלמוד כאמינה. אני אמרתי את המילים יש תלמוד ומריבוי הדקראי אמרי. וכוונת הדברים שחיוב תשלום קרן הגזלה על הבן נלמד מהפסוקים. עד לכאן המאמר המוסגר, וממילא חוזרת הגמרא ושואלת, אלא מהי הכוונה בדברי רב נחמן שבברייתא בתורת כהנים מדובר שהוא לא הודה? עונה הגמרא שהכוונה לא הודה אביו, אבל כן והודה בנו, ולכן הבן חייב לשלם מנכסי אביו את קרן הגזלה, אבל הוא לא חייב לשלם את תשלום החומש, שהרי לומדים מהפסוקים שהבן פטור מלשלם את החומש על גזל אביו. מה כשהגמרא, אבל מדוע אמרה הברייתא שבמקרה שנשבע הבן ואביו שיהיה הבן פטור מתשלום החומש? והרי כיוון שהבן נשבע לשקר והודה על כך, מדוע הוא פטור? ונחייב בנו תשלום חומש השבועה דידי על שבועת השקר שלו שהוא הודה בה. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שבברייתא מדובר בשאין הגזלה קיימת, ובמציאות כזאת אין חובה על הבן לשלם את הגזלה, שהרי שנינו הגוזל ומאכיל את בניו הם פטורים מלשלם. ולכן כאשר הבן כפר בגזלת אביו, זו רק כפירת דברים באלמאי. ומה שנשבע הבן לשקר זה שבועת ביטוי, שעליה לא חייבה התורה חומש. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל אם מדובר בשאין הגזלה קיימת, אז אפילו קרן נמי לא משלם. והרי קודם הבאנו שתי הוכחות שוודאי קרן הוא כן משלם. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצריכו דברי הברייתא אלא למציאות דאיקה אחריות נכסים. מסביר רשי שאם מניח האבא הגזלן אחריות נכסים, דהיינו קרקעות, אז היורשים חייבים להחזיר מהקרקעות את הגזלה מפני כבוד אביהם. ונקרא את המשך הגמרא על פי גרסת רשי, הפכנו דף, אבל אם כך אפילו חומש נמי משלם. שהרי אם הבן מחויב לשלם את הקרן משום הנכסים שנפלו לו מאביו, אז מדוע שהוא לא יתחייב חומש על שבועת השקר שלו שהוא הודה בה? מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבונה ברי בנו דרב יהושע, את תשלום הקרן הבן מחויב לשלם משום שהוא ירש מאביו קרקעות שמחויבות לתשלום הגזלה, אבל מתשלום החומש הוא פטור, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. שהרי הגמרא במסכת שבועות אומרת שאין נשבעים על הקרקעות, ולכן לא ניתן לחייב את הבן תשלום חומש על שבועת שקר שנובעת מכך שהוא כפר בשיעבוד שמוטל על הקרקעות. תשובה שנייה, רבה אמר שהסיבה שהבן צריך לשלם את הקרן של הגזלה זה משום שהגזלה קיימת, ומה שהקשית על כך, אז אם כך מדוע שלא נחייב את הבן חומש על שבועת עצמו כיוון שהוא הודע שהוא נשבע לשקר? אחר במה יסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? כגון שהייתה דיסקיה של אביו, השק או התיבה שבה היו חפצים של אביו מופקדת ביד אחרים, והגזלה הייתה בתוכה. אז את הקרן של הגזלה הוא משלם דהאיתי, שהרי היא נמצאת. אבל את החומש על שבועת השקר הוא לא משלם, מפני דחי השתבא בקושטה השתבא, שהרי בשעה שהוא נשבע לשקר, מבחינתו הוא נשבע על אמת. דהא לא הווה ידע. שהרי הוא לא היה מודע לקיומה של הגזלה שהייתה מונחת בתוך הדיסקיה של אביו שהייתה מופקדת ביד אחרים. ושנינו במסכת שבועות שחייבים על זדון השבועה ועל שגגתה עם זדון הפיקדון, ואין חייבים על שגגתה בפני עצמה כאשר היא לא מלווה עם הכחשה במזיד של הפיקדון, כגון במקרה שלפנינו שהוא לא היה מודע לקיום הגזלה בדיסקיה של אביו שהייתה מופקדת ביד אחרים, מפני שבאופן כזה ליבי אנסי, ליבו הנסו, כי הוא היה בטוח שהוא נשבע על דבר אמת. עד לכאן דף קוף דלת.